ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז פעם שעברה, נסכם, פעם שעברה דיברנו על המושג גבורה, קצת הזכרנו. גבורה, אחת מהתכונות של ריבונו של עולם, הוא גדול, גיבור ונורא. נכון? האל הגדול, הגיבור והנורא. הגבורה, כמו שחז"ל אומרים במסכת יומא, שהגבורה של הגבורות, הכי גבורה, זה שהוא כובש את יצרו. איזו גיבור הכובש את יצרו. נכון? אז לגבי האדם אנושי, מה זה גיבור הכובש את יצרו? מתפרץ לו יצר, והוא כובש אותו, הוא שולט עליו. לא נותן לו להוביל אותו, נכון? מה כלפי שמיא אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא גיבור? הגיבור הוא שריבונו של עולם בעצם מצמצם את עצמו. הוא היה רוצה כביכול להשפיע פה שפע טוב גדול, שכל העולם הזה כל הזמן יהיה טוב אלוקי, זורם פה במציאות. ולא יהיה פה קלקולים, ולא יהיה פה רע, ולא יהיו מלחמות, ולא יהיו אומות רעות שיעשו לנו צרות, נכון? כי בכל זה היה יצר הטוב שלו, והוא כובש את יצרו. חז"ל אומרים מסכת יומא, כובש את יצרו, הכוונה היא שהוא, ופה אנחנו מגיעים להגדרה של גבורה, הגבורה היא שריבונו שלה מגלה את עצמו לא רק בקריאת ים סוף בהופעות עליונות, אלא בתחתיות הארץ, בתוך סדרי המציאות עצמם, בתוך המציאות הנמוכה ביותר והכי נמוכה והכי מקולקלת שיכולה להיות, גם שם נמצא ריבונו שלה. היא התכונה האלוקית שהוא גיבור. כן? גבורת הגבורות היא לא שהוא מתגבר על הרע. כן? הרי חז"ל אומרים, איך אפשר לקרוא לו גיבור? הרי נוכרים משעבדים בישראל, איך אפשר לקרוא לו גיבור? הוא לא גיבור, הוא חלש, נכון? נוכרים משעבדים בעם ישראל. מה רוצים? כן? איך אפשר לקרוא? אומרים חז"ל, אדרבה, אדרבה, זה שיא הגבורה. שיא הגבורה שגם דרך הגויים שמשעבדים בישראל, גם דרך זה מופיע שם שמיים. וזה חידוש עצום של המערב, שהוא מלמד אותנו, הוא מכוון אותנו, איך לקרוא היסטוריה, הופעות היסטוריות, איך שריבונו של עולם מסתתר בהיסטוריה. ולא לקרוא את המפה רק מבחינה חיצונית. כן? היו תנועות היסטוריות כאלה ואחרות, שההיסטוריונים דנים בהם מה היה ומה היה. ההיסטוריונים דנים לפי אמות מידה של היסטוריונים. המהר"ל מלמד אותנו איך התורה מסתכלת על הדברים. הוא מלמד אותנו תורה, זה בית מדרש, זה לא איזה חוכמה אנושית. ובעצם אנחנו לא יכולים להבין הופעות אלוקיות, אלא אם כן נלמד את התורה, ואנחנו נראה את הדברים האלה בסוף התהליך. כשנגיע לאחרית הימים, פתאום נראה שבאמת, באמת, אנחנו לא שמנו לב שהיינו שם, לא הבנו. ונראה שבאמת, דרך זה שהייתה מלחמת יום כיפור, מלחמת ששת הימים, והשואה, והאינקוויזיציה, ומסעות הצלב, והצדיקים שריבונו של עולם שותל בכל דור ודור, ואומות העולם שעולות ונופלות וכדומה, כל זה ריבונו של עולם בורא דרך זה אורו של משיח.
ילד קטן שבכלל לא מבין כאילו מה
הסיפור. נכון, אבל אנחנו באמת ילדים קטנים, אנחנו נמצאים בתוך חוויה, העיניים שלנו מסוגלות לראות באופן מאוד מצומצם, כן? ולכן אנחנו לא יכולים לראות את זה. אבל בעצם אנחנו מלמד אותנו מהר"ל בכל הספר הזה, בעין בית פרקיו, כן? עין בית פרקיו זה שם שמיים, נכון? השם המפורש הוא שם של עין בית אותיות, שהוא בעצם, הוא חורז את ההיסטוריה, השם הזה. הוא חורז את המציאות. לומדים את האותיות של שם עין בית רמוזות בפרשת קריעת ים סוף שם, כמו שרש"י אומר בסוכה ממהי. מה? לפני, אז השיר שם, אני ואור, שיר שם, לא משנה. זה בעצם איך שריבונו של עולם בוקע את הים. מה זה לבקוע את הים? לקחת מציאות גשמית ולבקוע בתוכה. אני נמצא בתוך הים. אתה חושב שהים הזה הוא ים? אני זה הים. ואני בוקע אותו. אני מעביר את עם ישראל בתוך הים, אני מעביר את המציאות האלוקית, עם ישראל בתוך הים. דהיינו, בתוך הטבע, בתוך מה שנראה לך כביכול מנותק משם שמיים, שם אני נמצא. וזאת הגבורה האלוקית. לא שהוא, לא שהוא הוא, הוא, הוא מופיע רק באור גדול, כן? אלא דרך איפה מתחיל אורו של משיח להופיע, דרך פרשת בנות לוט שם. בנות לוט זה נראה לנו הפך דבר השם. קלקול בדבר השם. וככה זה נראה לנו. אבל בתוכנית האלוקית, אנחנו לא מבינים היום איך זה יכול להיות שדווקא דרך המעשה המתואב הזה נוצר משיח. לא מבינים. נכון? אנחנו לא היינו בונים ככה את העולם. וריבונו שלנו הוא גיבור, הוא מתגבר על יצרו, היה רוצה, כביכול היה רוצה, אבל בעולם הזה יש הופעות אלוקיות מסותרות. לקרוא את ההיסטוריה ככה זה דבר עצום. נכון? לא, זה לא חוכמה להבין שכשיש ניסים מעל הטבע, אז זה הופעה אלוקית. כן? חוכמה היא בתוך הטבע. נכון? וזה יפורש לנו דרך האירוע המכונן שנקרא יציאת מצרים. כל הספר הזה בעצם יפרש לנו הרבה פסוקים במהלך הזה של יציאת מצרים. כי מה זה יציאת מצרים? זה לא אירוע חד פעמי. יציאת מצרים הוא יותר נכון, הירידה למצרים והיציאה ממנה. כל המהלך הזה של מצרים, הוא בעצם אומר, אני הבעל הבית פה במציאות, עם ישראל ייווצר דרך המציאות שהכי הפוכה לעם ישראל. של שיבוד. של מחיקת שם ישראל בעצם מן העולם. ריסוק שם ישראל מן העולם, ומזה ייווצר דבר. ומי כאן ואילך, מי לידת ישראל במהלך המסובך הזה, המוזר הזה, כן? שלא נולד הילד הגדול שנקרא עם ישראל, הוא לא נולד בלידה טבעית, כמו שהייתי מצפה. איך הוא ייוולד? ייוולד בארץ ישראל מתוך האורה האלוקית שהוא נושא בעולם. לא, אני חושב, אני אומר ריבונו של עולם, אני קובע שעם ישראל יוולד דווקא דרך מיצרי המיצרים של מצרים. ודווקא כך ואי אפשר אחרת. זה לא תקלה, זה לא בדיעבד. סדרי אלוקים חיים, אם נלמד טוב יציאת מצרים, נבין איך שהאירוע המכונן הזה, הוא יצר את התנועה העולמית, איך שהאלוקות חורזת את ההיסטוריה. משם הכל התחיל. עד אז היה עולם מאובן, קפוא, בלי תנועה, כן? שהוא חיכה למנוע, כמו יוצרים מכונית, עכשיו עד שלא בא המנוע, האוטו לא זז. עכשיו האוטו התחיל לזוז, ומאז ואילך כל התרחשויות בהיסטוריה זה גבורת השם.
מלפני זה גם היה, אבל היסטוריה.
נכון, והמהר"ל גם מדבר על לפני כן, אבל זה הכנה לקראת, נכון. יהיו כל מיני כוחות שהתחילו ולבצבץ בעולם, בתור כוחות קטנים, שאחר כך הופיע באור גדול. אנחנו נלמד, הוא ילמד אותנו מה זה לפני כן, מה זה מואב, מה זה אדום, מה זה בבל, מה זה הכוחות האלה. כן? שמבט שתחיל נראה לנו, לא סתם סיפורים. נכון? זה הגבורה הגדולה. אחר כך, כדי להבין את זה, כתב המהר"ל את ההקדמה. הקדמה בספרי המהר"ל, וגם מספרים אחרים, הקדמה אין פירושה תמצית התוכן של הספר. זה לא המגמה של ההקדמה, אלא ההקדמה היא ליצור אצל הקורא פניות נפשית, הכנה נפשית, כדי שאיתה יוכל להבין את הספר טוב. כן? ליצור איזשהו תנועה בנפש הקורא לטובת שהיא נדרשת לטובת הבנת הספר. אז המהר"ל בהקדמה כולה עוסק בנושא הזה של צמצום כוחות גדולים אל מסגרות קטנות. אל מסגרות מצומצרות, מסובכות, טבעיות כאלה. זה הנושא. כן? הגבורה. זה הנושא. ואז הוא מתחיל ככה. במדרש רבי לוי בשם רבי חמא, על הפסוק שהוא פתח פה את במשלי, כבוד אלוקים אסתר דבר, וכבוד מלאכים חקור דבר. רואים פה, יש פה איזשהו שני צדדים. יש דברים שהכבוד של האלוקים הוא דווקא אסתר דבר, זה דברים שלא מדברים עליהם, כן? דברים של לפני ולפני. ויש כבוד מלאכים, מידת המלכות האלוקית, שנגיע לזה, חקור דבר. כן? יש ויש. ועל זה במדרש, על הפסוק הזה במדרש אמרו, רבי לוי בשם רבי חמא בר חנינא, מתחילת ספר בראשית עד ויחולו, כבוד אלוקים, הסתר דבר. זה דברים מעל ההבנות שלנו. הסתר דבר. זה דבר מסותר כל כך שאין לנו כוח לחקור, אין לנו יכולת לחקור אותו.
זה מעשה בראשית?
כן, מעשה בראשית. עד וייחוד. כן? שישה ימים האלה מה? זה הסתר דבר. מכאן ואילך, מי אחרי וייחולו? שהפסוק הבא אחרי וייחולו, מה זה?
כל הטוב.
מה? איזה פסוק? חי אלוקים, וייחולו הכוונה היא כל פרשת וייחולו, לא הפסוק הבא.
למה ראשון?
את כל ברא אלוקים לעשות, אחר כך מה? נגמר פרק א', מה הפסוק? מה לא יודעת את התורה? וייחולו השמיים בארץ, יבוא שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוקים, עד פה יודעים, הלאה, סברי ברעונה, נכון, לפני כן. מה? אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראה. מכאן ואילך, אלה תולדות השמיים, תזכרו את הפסוק הזה, מכאן ואילך חקור דבר. כמובן, חזל לי, המהר"ל שיטתו, כמובן שיטתי מאוד, הוא לוקח מאמרי חז"ל ומנתח אותם, מסביר לנו אותם. כן? מה מסתתר מאחורי מאמרי חז"ל? כי זה אפשר להבין אותם כפשוטה. בדברי אגדה זה ודאי לא כפשוטה. למה שהיה בהשגת האדם מתייחסת אל האדם למה שהוא השגתו, מחויב מזה שהדבר שהוא מושג לא יהיה נבדל מכל וכל מן האדם המשיג. שאם היה נבדל לגמרי מן האדם המשיג, אין ראוי שיהיה בו השגת האדם. איזה מילה חוזרת על עצמה במשפט הזה?
נבדל ומשיג.
השגה. נכון? מה זה דבר המשיג? השגת האדם, דבר שהוא משיג אותו. דבר שהוא משיג אותו, ראוי שלא יהיה נבדל לגמרי. נכון? אלא נבדל קצת. ואז אני יכול להשיג אותו. אבל אם הוא נבדל לגמרי, זה לא בהשגתי. לא יכול לתפוס אותו. השיג, כמו תורה צחה ותפס אותו. נכון? תפס אותו, השיג אותו. נכון? אני לא יכול לתפוס דבר שהוא נבדל לגמרי. שכל האדם או מציאות האדם, כמה שיהיה גדול, היא מוגבלת. הנה אתם רואים, כבר אנחנו מתחילים להיכנס למוגבלויות. איך דבר גדול נכנס לדבר מצומצם שנקרא שכל האדם. זה הנושא. אז תדע לך, יש דברים שהם נבדלים לגמרי, ויש דברים שהם נבדלים שאפשר לחקור אותם, אפשר להגיע אליהם. השגת האדם, סוף המשפט אומר, אם היה נבדל לגמרי מן האדם המשיג, מן האדם שעוסק בהשגות, אין ראוי שיהיה בו השגת אדם, זה לא מתאים.
נבדל זה חיצוני?
מה זה?
נבדל זה חיצוני?
כן, נבדל זה מחוץ עליו, כן. גבוה ממנו. כן? מה אתה אומר נבדל? איך אתה מפרש נבדל?
אנחנו עולם, אמרנו שלא. שורה
בכדורגל. אה, נבדל לכדורגל.
אמרנו שורה שזה עולם הבא, לא?
רגע, תכף זה הדוגמה, תכף. אני נותן פה כלל קודם, כן? יש דברים שנבדלים לגמרי, וזה רק דברים שהם... אבל דבר שהוא כבר אצלי, אני לא צריך להשיג אותו כבר, הוא כבר אצלי. אז מה אני צריך להשיג? דבר שהוא מחוץ לי, ואני יכול להשיג אותו, אני יכול לחיות אותו, יכול לתפוס אותו בגודל האישיות שלי או בקוטן האישיות שלי, הוא מתאים לי. אז למה הוא לא כבר אצלי? מכיוון שבעולם הזה, זה עולם כזה שיש בו דברים שצריכים להשיג אותם. כל העולם הזה נברא על דברים שלא כבר מושגים. נכון? לא כבר נמצאים בהוויה הגבוהה, אלא יש איזה העלם של העולם, אבל המגמה היא להשיג עוד, להשיג עוד. נכון? זה כל המגמת העולם. נמשיך הלאה. כי כבר אמרנו שההשגה של אדם היא מתייחסת אליו. יחויב מזה שהדבר שהוא נבדל ממנו לגמרי, אחר שהוא נבדל ממנו, אין ראוי שיהיה לאדם השגה בו. השגה היא באופן יחסי אל האדם. זה לא אובייקטיבי, זה סובייקטיבי. לפי גודל האדם, מידת השגתו. ילד קטן משיג דברים כך. אותו דבר עצמו. אותה אמירה, אותה חמישה משפטים שהילד הקטן שומע והוא משיג בהם ככה וכך, הילד הגדול ששומע אותו חמישה משפטים אחרים, משיג בו משהו אחר.
אז כל אחד יש לו נבדל אחר גם, לא?
נכון, נכון. כל אחד לפי משהו. זה מה שאומר, זה באופן יחסי להשגת, לכולת השגת האדם. בסדר? אנחנו מדברים דברים כלליים, כדרכו של המהר"ל, תכף נראה איך הדברים מתפרטים יותר אל מגמת ההקדמה הזאת. וזהו הסיבה שלא נזכר בתורה בפירוש עולם הבא, או השארת הנפש אחר המיטה. לא נזכר בתורה, נכון? לא כתוב, אם תקיימו מצוות, תזכו לעולם הבא. מה זה עולם הבא או השארת הנפש לאחר המיטה? עולם הבא זה לא השארת הנפש לאחר המיטה? השארת הנפש כלומר השארת הנשמה, נשמה משיכה, נכון? השארות הנפש, השארות הנשמה, נכון? אחרי המיטה. גן עדן, גיהנום, כל מה שמדברים. זה עולם הבא, לא? אז במערל זה לא עולם הבא. לבין. המושג עולם הבא במערל זה לא העולם שאחרי המיטה. זה קוראים לזה השארת הנפש.
עולם הנשמה?
עולם הנשמות. זה לא עולם הבא. עולם הבא במערל, לא מדבר ברמב״ם, לא מדבר במערל. עולם הבא זה העולם שהולך ובא. זה עולם הזה לעתיד לבוא. מות המשיח. אחרי
מות המשיח,
אחרי מות המשיח. אחרי מות המשיח, מה?
עלמא דעתי, העולם שבע.
שבע, כן. שהוא כל הזמן, כל הזמן העולם בתנועה לקראת העולם הבא. העולם הבא יחשוף את הכוחות שכבר תמונים בהסתרה בעולם הזה.
עוד דקה זה גם עולם הבא.
מה זה?
עוד דקה זה עוד גם עולם הבא.
נכון, נכון, מבחינת עולם הבא. אבל עולם הבא, תכף נגיע להגדרה הזאת, אבל בינתיים ככה נגיד, אוקיי? זה עולם הבא. זה לא עולם הנשמות, זה עולם עם הגופים, אבל לא הגופים, לא מערכת היחסים של גוף נשמה כמו שאנחנו רואים היום, בלבד, שפה יותר דומיננטי הגוף, הזהיות, הזה, הכוונה, זה תמיד דבר שאתה יכול להצביע עליו, באצבע, נכון? כזה ראה וקדש. והיינו דבר מוחשי, נכון? אז העולם הזה זה עולם שהמוחש תופס במקום מרכזי, והמופשט הוא מסתתר. העולם שהולך ובא לאט לאט יחשוף את העולם, את העולם המסתתר, והעולם המוחש יקבל תבניות של עולם המופשט. זה דבר ככה בכלליות בינתיים, בסדר? אז בתורה לא מוזכר עולם הבא. למרות שזה דבר מאוד יסודי באמונה, נכון? למשל, השאלה של צדיק ורע לו, חליל, כן, הרבה דנים, מה התשובה לשאלה צדיק ורע לו? שיש חשבון של עולם הבא. העולם הזה, אתה רואה תופעות של צדיק ורע לו, אבל העולם הזה לא נגמר פה, יש עולם הבא. או עולם אחרי המיטה, או עולם הבא, במובן הזה, איך שלא תסביר את זה, שם נגמר החשבון, ושם תראה שהעסק יסתדר. אבל אם אין עולם הבא, התורה מעלימה את המציאות הזאת בכלל, לא מתאבדת עליה. אז זה מביא לכל מיני שאלות בהנהגת השם את עולמו, זה נראה כאילו השם הנהיג את עולמו לא טוב. למשל, השאלה הזאת, עוד כל מיני בעיות, אם אתה לא מזכיר את העולם הבא. למה אתה לא מזכיר את העולם הבא בתורה? זה ודאי שזה קיים. יש רמזים, חזן מוצאים רמזים בתורה לעולם הבא. נכון, אז זה שיר משה, זה לתחיית המתים, כן? רמז, אבל למה לא כתוב מפורש? עולם הבא. כן? בחזל זה מופיע, הרבה. למה? אז זה, כל זה קשור לגבורה אלוקית. כי בכל ריבונו של עולם התגבר, ואני אומר, אני לא אכתוב עולם הבא. כבש את יצרו. ולמה הוא כבש את יצרו? נסביר, נסביר את זה. זהו הסיבה, מה שאמרנו מקודם, שהתורה מדברת לפי השגת המשיג. כשלא נזכר בתורה, בפירוש עולם והשארת הנפש שלך מיטה, שאילו היה דברי תורה, כמו מלך בשר ודם, שהוא מזהיר את עבדיו שלא יעברו על צו הטוב, ואז יזכו לשכר הטוב שהוא מבטיח אותם. עם כל זאת מגמת התורה. זה בעצם מלך, פוקד עלינו פקודות, אומר, תשמע, אם אתה לא תעשה את זה, אני אשתך לכלא. אם תעשה את זה, תקבל שכר כזה וכזה. אם זאת המגמה של התורה, אז באין ספק, אני אזכר, הייעוד הטוב בעולם הבא, ובגן עדן, וכשאסור אדם מן המצווה, ואם רד בבוא, יהיה נידון בגיהנום, זה מתרומן, התורה לא הייתה מעלימה, את עיקר מגמתה, נכון? אם זה היה, זאת מגמת התורה. אבל זה לא זאת מגמת התורה. המגמה היא לא פקודות אלוקיות, שאנחנו צריכים לקיים. זה לא ספר חוקים, שאנחנו שואלים כל פעם, ומה יהיה אם לא? כן, כן. לא זאת המגמה של התורה.
מה עוד פעם, למה אם התפקידה לפקודות הזה...
אני צריך להזכיר, כיוון שפקודות הכוונה, ומה יהיה אם אני לא אעשה את הדבר הזה? אז לא תזכה לעולם הבא, הרי זה השכר האמיתי. באמת השכר האמיתי זה העולם הבא, נכון? באמת הצדיק ורע לו, למשל, תומש הצדיק ורע לו, למה זה לא שאלה? מכיוון שאתה חושב שהעולם הזה נגמר בעולם הזה, אז אתה רואה צדיק ורע לו, איך זה יכול להיות? זה לא הולך לפי הנוסחה. התשובה היא שהייעוד האמיתי הוא בעולם הבא, הצדיק היא טוב לו, נכון? זאת התשובה. אז למה התורה לא מזכירה את זה? אם באמת הייתה כל מגמת התורה להסביר את הסדר האלוקי במובן הזה של שכר ועונש, זה כל העניין. אז התורה מזכירה, כי אחר, אם היא לא מזכירה, אתה מקבל השקפה מעובדת על נושא שכר ועונש. נכון? אבל אם זה לא הנושא, אז זה לא, אז לכן התורה לא מזכירה. ותכף, בוא נמשיך. אבל במה שהתורה היא דברי אלוקים חיים ביד הנביא, התורה היא כוח אלוקי, דברי אלוקים חיים ביד נביא. מה זה נביא? נביא זה מלשון ניב, בורא ניב שפתיים. הנביא מדבר את מה שהשכינה מדברת מתוך גרונו. האנושי מדבר את האלוקי. זה נבואה. האנושי המצומק, עם כוחות מצומקים מוגבלים, מדבר את האלוקי בגבורה. ריבונו שלה בגבורתו התגבר ו... יזרים את עצמו דרך הנביא, וכל התורה היא נבואה, נבואת משה רבנו, כל התנך הוא נבואה. אז בכל התנך לא מוזכרים דברים, אלא דברים שהאנושי יכול להשיג. אז מה אני אגיד בתורה? אם לא תניח תפילין, לא תזכה לעולם הבא ותניח להיות בגיהנום. מה זה גיהנום? מה זה עולם הבא? זה לא, זה נבדל לגמרי. כי אם אני אגיד מושגים כאלה, הם נבדלים לגמרי, כי זה שייך או לעולם הנשמות שאחרי המיטה נשאר בו את הנפש, או לעולם שיהיה הולך ובא, אם קודם אמרתי דברים, אני לא מבין מה אמרתי. אני לא מבין, המוחש, המופשט, לתפוס מקום יותר מרכזי, זה, אני מבין שיש משהו כזה, אבל אתה חי את זה, זה שייך לאישיות שלך כמו שלך היום, אתה לא יכול לדבר על זה.
תעמים דברים בתנה שאנחנו לא יכולים להבין, שאין לנו
עושה. אין כזה דבר, בנבואה אין כזה דבר. אין. מעשה מרכבה, תכף נגיע לזה, כן? מעשה מרכבה נאמר לא בשביל שתימד את מעשה מרכבה, אלא שתמיד את ההשלכות שיש למעשה מרכבה על העולם הזה. זה, ככה לומדים מעשה מרכבה. אם אתה תחפש מה למעלה ממך, אז תגיע לכפירה.
אז אין השגה בזה. אז למה, אז
יש השגה, יש השגה, יש ודאי, יש גבול מסוים שאנחנו לא משיגים, אבל יש השגה, לכן התורה רומזת גם את העולם הבא. מה זה רמז? רמז הכוונה, אתה מבין קצת. אני מבין קצת את העולם הבא, במידה שהוא משתקף בעולם הזה. העולם הבא כבר משתקף בעולם הזה. אז את ההשתקפות אתה מבין, אבל את העולם הבא כנושא בפני עצמו, אתה לא יכול להבין.
למה לא לעשות אותו יותר ברור אם גם ככה אני...
אתה לא יכול, כי האדם מוגבל.
אבל התורה לא מוגבלת.
אבל התורה מדברת בסגנון של נביא, לא בסגנון של חכם. התורה היא נבואה, היא לא חוכמה. חזל זה חוכמה, אז בחזל תמצא. תכף נגיע לזה. התורה היא נבואה עדיין, או התורה מקפלת, רבינו של עולם בתורתו, בדבריו, מקפלת עצמו לתוך המיצר הזה, וכבר שומעים את המיצר, מצרים, הכל אותו עניין, כן? רבינו של עולם קיפל את עצמו לתוך מצרים, כדי להופיע את ישראל. קיפל את עצמו לתוך דבר נביא, שהוא בן אדם, שהוא בן אדם, הוא לא הפך את ה... הוא לא אמר... אני רוצה לברון נביאים, דהיינו, מרומם את הנביא להיות לא אדם, ואז את דרכו אני מדבר. לא, הוא נשאר אדם, ומדבר דברי אלוקים חיים. זה פלא עצום, שאפשר כזה דבר, זה גבורה. לגבורה הזאת, לפלא הזה קוראים גבורה. איך ריבונו של עולם מתגבר, זה אי אפשר להבין את זה כזה דבר.
שני הרב, אם הוא היה מתגלה בצורה של, הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה ישירה בעולם הזה, אז היה כבר משהו
שהוא מזוזל
לדעת.
נכון, נכון.
לא, הוא מתגלה אבל לידי אדם, אז הרב אומר שזה גבורה. מצד שני, אם הוא היה מתגלה בכל כך גילוי כל הזמן, ובגילוי ישיר לארץ, אז גם היום זה. הוא מתגלה את כל בישירות כל הזמן.
למה היום זה גלי?
כי ברגע שמתגלה לך בצורה ישירה, אז זה טוב.
מתרגלים.
מתרגלים, מצד ההרגל.
כן, מצד ההרגל.
אוקיי, אז מה אתה שואל?
אז אני אומר, אז גם בנביא מצד אחד, אז מזוזל. גם אם הוא...
לא מזוזל, למה אתה מזוזל?
לא מזוזל. לא, בנביא זה קדוש ברוך הוא כאילו כובש את יצרו.
בשביל זה, אולי בגלל זה, אולי בגלל הסיבה שאתה אומר, אני לא יודע מה הסיבה. אבל הקדוש ברוך הוא קובע שתצרו כדי שבאמת ההופעה האלוקית תהיה במידת האדם. כדי שהאדם יוכל להשיג אותה, אדם יוכל לחיות אותה. נביא לא מדבר, נביא לא מחדש קידושים מהשכל. מה הוא סובר בסברה שלו? נביא הוא רואה, תכף נראה, הוא מסביר את זה. בוא נגמור את הפסקה לפחות. כן? לכך הדברים כי במה שהתורה היא דברי אלוקים חיים ביד הנביא, לכך הדברים שבתורה לפי השגת הנביא, הם מתורגמים לפי השגת הנביא, והדברים האלו, העולם הבא, נבדלים מן האדם הגשמי ואינם אימו במציאות. הנביא מדבר רק על דברים שאימו במציאות. המציאות היותר עדונה, יותר פנימית כמובן, לא אימו במציאות, במציאות השטחית. כן? הנביא מדבר עומק. אבל עומק כזה שבכלל השגת האדם, דברים שהם נבדלים, אבל לא נבדלים לגמרי. זה הנביא. כן? הוא מרומם אותנו אל מה שקיים בנו, לא מה שלא קיים בנו.
איך יש מצוות שאנחנו לא יודעים את הטעם שלהם?
קודם כל, מי אמר שאתה לא יודע את הטעם?
למה, איזה פרד ומה? אנחנו לא יודעים את הטעם.
מי אמר שאתה לא יודע?
עדיין לא גילית,
אבל לא נבדל. זה לא נבדל. תכף נבדל. אז מה, אתה מדבר על הפרטים. השאלות האלה עולות, עולות. כל אלה שאלות עולות בספר, כן.
אם אנחנו אומרים שהנביא צריך שיהיה לו את הרמת הבנה כדי שהוא יוכל להגיד לנו, שנגיד, המושג שלו...
הוא לא מתעסק בשכל, הנביא.
לא, נכון, כי זה הכל לגילות נבואית שהוא יוכל לדבר בלשון שהוא מבין. אז איך החכמים יכולים, אם הנביא, נגיד, משה רבנו לא יכול לתאר במילים את עולם הבא?
משה רבנו זה לא נביא. משה רבנו זה נביא וחכם. התורה היא נבואה. משה רבנו עצמו גם חכם, היה גם תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה חוכמה. תכף נגמור את הפסקה, אני אסביר את החכם ונביא, דיברנו פעם שעברה, כן? החכם ונביא זה כמו עולם הזה, עולם הבא. מערכות היחסים אלה כך צריך להיכנס, זה כמו להיכנס למצרים ולצאת ממנה. מבינים? הכל אותו עניין. כן? נשמה בתוך גוף. איך נשמה בתוך גוף? אני יכול להיות כזה דבר. נשמה, חלק אלוקה ממהר, חלק אינסופי כזה, מתגלה דרך גוף. אז היא מאוד מצומקת, מסכנה הנשמה הזאת. מסכנה, בת מלך, היא התחתנה עם עירוני, מה היא עושה שם? וזה הסדר האלוקי הלכתחילי, זה לא רצה לברוא העולם עם אנשים מסוג אחר, ולא הייתה לו ברירה. זה התוכנית האלוקית. כל ההיסטוריה שזורה בתוכנית הזאת, של גודל מתגלה בקוטן. זה התוכנית. אם אנחנו מבינים את זה, חיים את זה, לפי גודל השגתנו, עד כמה שאנחנו משיגים, לאט לאט מפתחים את ההשגה הזאת יותר ויותר, מגלים גדולה בתוך המציאות. לא מחפשים את הגדולה לכם, בואו נעלה להר סיני למעלה, שם נראה ניצוצות וברקים. זה גם חשוב, אבל זה לא הגבורה. זה אולי הגדולה. זה גם, אני לא אמרתי שאין צינורות אחרים. אבל מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה חוכמה, זה גילוי נבואי, לא גילוי חוכמתי. גילוי נבואי פירושו התגלות הגודל בכותל. הנה, הוא מסביר את זה. ואלו דברים אינם אימו במציאות. כמו שנבדלים בעצמם ואינם אימו, הדברים האלה נבדלים בעצמם ואינם... כך ידיעתם רחוק מאוד מן האדם ונבדלת ממנו. באמת עולם הבא זה עולם. זה עולם שאנחנו לא מבינים, לא חיים אותו היום. אז אנחנו לא מבינים, לא יכולים לתרגיל, לא יכולים להשיג אותו. יכולים לדבר עליו בחוכמה.
תורת ש...
כן, זה בדיוק ההבדל מחכם לנביא. ולא ייכנסו בגדר השגת הנביא, דבר שהוא נבדל מן האדם, כי הפרש יש בין החוכמה ובין הנבואה. כי החכם ישיג מצד שכלו. ומכיוון שהוא יציג מצד שכלו, הוא יוכל להשיג את הדברים הנעלמים והנסתרים ביותר. אבל הנביא ייקרא חוזה או רואה, ששייך רואה במה שהוא רואה דבר מבחוץ. לכך צריך לכל נביא התדבקות בדבר לאשר נבואה. לאשר נבואתו בו, והוא מתדבק בדברים ההם, וידעם מפני נבואתו. הבדל בין חכם גדול לנביא. חכם, וזה, חכם הוא חכם עדיף מנביא. הסברנו את זה. חכם עוסק בעודף. הנביא עוסק ביש. החכם הוא מחדש דברים בשכלו. הוא ממציא דברים. הוא סובר סברות עוד יותר גבוה, עוד יותר גבוה, עוד יותר גבוה. זה הכוח השכלי. אבל הדברים שהוא מחדש בשכלו, הוא לא חי אותם. הוא לא חייב לחיות אותה.
רגע, השגה שהוא מדבר פה, אז זה דברים מושגים מבחינה מעשית? לא שכלית. ההשגה שהוא מדבר פה בהתחלה, זה לא השגה שכלית.
זה השגה
של... זה השגה מעשית שאני...
מה זה?
הוא מדבר ש...
הרגיש את זה, הוא מבין את זה. מבין מה זה.
נכון, הוא אומר ש... מה שהסברנו בהתחלה, שבן אדם יכול להשיג דברים שנבדלים ממנו קצת.
נכון.
אז זה לא השגה שכלית. נכון,
נכון. השגה... ההשגה שאנחנו מדברים עליה פה, בספר הזה, זה השגה של של הנביא. עדיף להיות נביא מאשר להיות חכם, כן? כשנלמד חוכמה נגיד הפוך, זה שני צדדים, כן? עדיף להיות נביא מלהיות חכם, בגלל שחכם עדיף מנביא. כי חכם מתעסק בעודף. אני לא, החוכמה הגדולה היא מתעסקת בנבדלות. הנבדלות האלה, אני לא יכול לחיות את זה. אני לא יכול להידבק בזה. אני לא יכול לראות את זה. לראות הכוונה, מה שאני רואה אני חווה. נכון? אם אני אומר לך סברה, ואם אתה רואה את הסברה, אתה רואה, אתה נדבק, אתה סובר, אז זה דבר שהוא מרחק מעליך, אתה לא חי אותו. הפילוסופים החכמים ביותר, המציאו חוכמה ענקית גדולה מאוד, אבל הם לא שינו את האישיות שלהם בגלל הפילוסופיה שלהם.
היו אכזריים.
הם אכזריים. זה לא משנה. הם יכולים לדון במדע הטוב והרע, ולהגדיר הגדרות כל כך יפות ומדויקות, אף על פי כן הוא היה אדם רע.
אז איך התורה יכולה...
למה? מכיוון שזה לא נוגע. אני עוסק בנבדל. מי אמר שזה חלק ממני? מי אמר ש... אבל הנביא, אוי ובוי אם תדבר מה שמעבר. זה אסור לך לגוע בחוכמה. נביא שאמר דבר חידוש בתורה, מה פרשנות חדשה בתורה, בכוח הנבואה שבו, נביא שקר. איך אני יודע שהוא נביא שקר? כי ריבונו של עולם לא מנבא חידושים בתורה. הוא מנבא את היש, לא חידושים. הוא מנבא, הכוונה היא, עושה את הדברים הקיימים במציאות, לחיות אותם. הנביא בא ומוכיח את העם ואומר לו, הוי עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים, זה ריבונו של מדבר, תהיו טובים, אתם בנים טובים, למה אתם כאלה וכאלה? הוא מדבר על המציאות, הוא מרומם אותנו אל הגודל שנמצא בנו. זה תפקיד הנביא. למצוא נקודות החיים בתוך המציאות. זה גודל הנביא. וכשאתה פותח את הספר הזה, אומר לנו המהר"ל בהקדמה, תלבש בגדי נבואה, לא בגדי חוכמה. מה פה זה בדבר מסוכן? תלבש בגדי נבואה. אנחנו נלמד, כמובן, אנחנו פועלנו בשכל. הנביא הוא חכם. גם הנביא הוא חכם. אבל הוא עוד יותר חכם. הוא חכם שהוא לא רוצה להיות חכם יותר מדי. הוא בולם את חוכמתו. הוא כובש את חוכמתו. אומר, מה שאני לא מבין, מה שלא יכול להשיג, לא רוצה לדבר עליו. מה שאני לא יכול, לא רוצה. כי אני רוצה להידבק. אי אפשר להידבק בדברים האלה. אי אפשר לחיות את הדברים האלה. הדברים האלה לא משפיעים על האישיות, לא משפיעים על היש, על המציאות הקיימת. לא מובילים את המציאות. הם מסדרים איזשהו אמיתות גדולות, אבל לא מבינים את המציאות. ואני חי את המציאות. אני מדבר על דברים שהם חיים את המציאות. אז התורה שכולה נבואה, היא לא מדברת על עולם הבא. לא שאין עולם הבא. אבל הנביא, הוא מדבר על עצם החיים. ועצם החיים הזה, שהוא מדבר אליהם עכשיו, לא כוללים את העולם הבא.
מה זה תורה, אבל אפשר, אבל אתה משתנה בזה. אתה לומד, אז אתה משתנה מבחינת האישיות שלך.
נכון, זה נבואה.
אבל גם לומדים גם על עולם הבא, דברים שהם חוכמה, לא רק על נבואה.
כשתלמד עולם הבא, זה לא ישנה לך את האישיות. זה לא ישנה כלום את האישיות. אלא אם כן, תלמד את ההשלכות של עולם הבא על עולם הזה. המסילת ישרים מזכיר את העולם הבא, נכון? אבל לא דן מה זה עולם הבא. לא אכפת לי מה זה עולם הבא. רק אני יודע שהעולם הבא הוא מקרין על העולם הזה, ומרומם את העולם הזה, ומאלה אתה צריך להסתכל על העולם הזה, מתוך מבט שהוא פונה אל העולם הבא. זה הגדרת העולם הזה, זה עולם שפונה אל העולם הבא. אבל העולם הבא אין נושא כזה, בתורה. אין סוגיה כזאת. מה זה עולם הבא? עולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולותיך, לא יודע מה זה. ימות המשיח, כן? כי ימות המשיח זה עולם הבא. זה ימות המשיח זה עולם הזה. שאפשר לטפל בו, אפשר להבין אותו. עולם הבא, זה עולם אחרי ימות המשיח. כן? זה לא ימות המשיח שאין בין העולם הזה לעולם המשיח, אלה שיבוד מלכויות בלבד. אז אתה יודע מה זה עולם הזה, אתה יודע מה זה? תוריד שיבוד מלכויות, זה עולם, זה ימות המשיח. אז אתה יכול להבין את זה, גם דבר נבדל ממך, כי עדיין אתה לא יודע איך לחיות בלי שיבוד. אבל דבר נבדל לא לגמרי. אבל עולם הבא, דבר נבדל לגמרי. כללי החיים משתנים.
זה לא את המושגים כאילו.
נכון. לכן הנביא לא עסק. וזה לפיכך אמרו חכמים, חכם עדיף מנביא, וביאור זה, כי הנבואה דומה בדבר לחוש עין, שירגיש המוחש מבחוץ. הוא רואה משהו מבחוץ, הוא מרגיש אותו, חי אותו, חווה אותו. נכון שזה מבחוץ, אבל זה נכנס פנימה, דרך העין. ואף כי אין הנבואה על ידי השגת החוש הגשמי, לא שהנבואה הנביא רואה בעין, אבל בכל מקום כמו שהחוש דבק במוחש, כמו שבעין אתה רואה ואתה חווה את זה, נכון? אם מספרים לך על מפלי הריין באירופה, זה עוצמה אדירה, יוצא לך שלושה עמודים שתיאורים על המפל. ואם אתה הולך לשם ורואה את זה, באותו דבר, זה אתה מתעסק בחוכמה. אני, מספרים לי ואני מנסה להבין, 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 לדמיין. אבל פה אני רואה בעיניים, רואה בעיניים, וואו, מה אתה מתפעל? אתה כבר שבועם אנחנו מדברים על זה. כן, לא ראיתי, אז מה? לא חוויתי, זה לא חי אצלי. העין זה ביטוי לחיות. אז יש עין של נביא, זה לא העין שלנו, יש לו עין נוספת במוח, כן? אבל הוא בבחינת רואה. כל המידע שהוא מוסר לנו, הוא רואה את המידע הזה. הוא חי את זה, ולפי השגתו, התגלה לו כוח אלוקי, הריבונו שלם התגלה לו בדיוק לפי מידתו. לנביא ישעיהו לפי מידת יכולת הקליטה של ישעיהו, לנביא ירמיהו לפי זה, למשה רבנו באספקלריה מהירה, לנביא הזה אספקלריה שינה מהירה, נביאי בית שניר ככה, כל דבר לפי משהו. כי אם הוא ינבא אותם מעבר להשגתם, זה לא נבואה כבר. זה כוח הנביא. הוא רואה, ואז הוא יכול ממילא גם להידבק בזה. הנה. כל מקום, כמו שהחוש דבק במוחש, כך יש התדבקות כוח הנבואה של הנביא, שהוא כוח המדמה, או משהו, הכוח המקבל, אבל לא ניכנס עכשיו מה זה הכוח הנבואה, אם זה כוח מדמה או כוח אחר, לא משנה איפה זה, באיזה שריר זה קיים באדם, שהוא מתדבק בדבר שהוא מתנבא עליו. מפני זה יותר עדיף וחכם, אשר הוא משיג ויודע הדברים הנעלמים, הוציא אותם משכלו מעצמו, הוא לא יכול לראות אותם. הוא לא יכול לראות אותם, מאיפה הוא ממציא אותם, מאיפה הקשר, מהשכל. אז הוא ממציא אותם. כיוון שהוא לא רואה אותם, אז הוא לא מדבק בזה, אבל הוא ממציא. זה כוח אחר, חשוב מאוד, חשוב מאוד. להמציא, לחדש חידושים, לסברות חדשות וכו'. כל התורה שבעל פה מלאה מכוח החוכמה. נכון? אבל אני הולך ללמד אותך עכשיו משהו אחר בתורה הזאת. להתרגל, לראות, לפגוש, להקשיב, לא לדבר, לא לחדש, להקשיב לקול האלוקי שזורם דרך מפלי הריים. לראות את זה, להרגיש את זה, לחוש את זה. דרך ההיסטוריה, משק כנפי האלוקה נמצא בתוך המציאות. רק מה? אתה צריך להקשיב. האוזניים האלה, אני אלמד אותך איך להקשיב. כן.
זה לא דרגה של יחידים שכל שאר העם לא רואים?
כל העם יכולים להיות נביאים. הנביא, שהיו בתקופת הנביאים, היו כולם נביאים. מה אתה חושב? במדרגות שונות. היה בתי ספר לנבואה. זה, כמו שיש היום בתי ספר לחוכמה, בתי ספר נבואה. מה זה בני הנביאים? בני הנביאים מושג, נכון? התלמידים של הנביאים, התלמידים. פה לומדים שבנים נקראים תלמידים, שנתם לבניך, אלו תלמידים, איפה אתה יודע שבנים נקראים נביאים? כי כתוב בני הנביאים, זה הכוונה תלמידי הנביאים. היו פקולטות לנבואה, תואר ראשון, תואר שני, לא יודע מה יש. כן? למדו נבואה. מה זאת אומרת? כי זה השפה. זה דבר האלוקים התגלה בנבואה, בתקופת הנבואה. בבית שני, אחרי בית שני, נפסקה הנבואה, הפכה להיות החוכמה, הכוח המרכזי. בבית ראשון הייתה נבואה. וכולנו מסוגלים להיות נביאים, כולנו נהיה נביאים. נביאים במובן, כן, לא במובן, לא ישעיהו נביא. מבחינה כזאת, שנראה בעיניים דברים שאנחנו לא רואים היום. לא מסכים, כמו שאתה, אם אתה תלמד מצייר אומן, איך להסתכל על הציורים שלו בעיניים אומנתיות. תלמד את ההסתכלות הזאת. עכשיו אתה רואה ציור, מה הוא אומר פה בציור הזה? מקוף פה, מדפך הפוך וזה, מה הוא אומר? אבל אם נלמד לך איך מסתכלים, נכון, אז דרך הקוף ההפוך, תראה איזה רעיון, נכון? מתגלם פה איזה רעיון? הוא מסתתר פה מאחורה, רק אתה לא רואה למה, כי אין לך את העיניים. אבל אם תהיה לך את העיניים, אז תוכל לראות דברים שמסותרים מאחורי מה שאנחנו רואים מבחוץ בצורה שטחית. אז זה מה שהמהר"ל הולך ללמד אותנו פה, בספר הזה, דברים שאתה לא, אתה לומד את התנ"ך, אתה רואה התפתחות היסטורית במציאות, מאורעות רודפות מאורעות, כן? וכל זה בעצם דבר אלוקים נמצא בתוכו. רק למה אתה לא רואה את זה? כי הוא לא למד את הגבורות. לא, 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 אתה לא חמוש במידת הגבורה, כמו שצריך, שאתה לא נותן לכל האלוקי הזה לבצבץ מתוכך. אבל אם תהיה נביא קצת, ותלמד את הספר שלי, אז אולי תלמד איך, איך מסתכלים. אולי גם אם נלמד, נגמור את ספר הגבורות הזה, כן? 4-5 שנים. אז אם נלמד את זה, אז אולי נלמד איך להיות גם אנחנו מתבוננים נכון על ההיסטוריה. ולא כל דבר, כל תופעה היסטורית שקורה, מה פתאום, זה נורא והיום ככה, חכה. מה דבר השם פה? מה דבר השם פה? זה מסוכן לשאול את השאלות, כמו שהתשובות הן, רק נביא יכול לדבר כך, או מי שבן נביא, למד משהו בזה. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד. ודור שלנו, הדור שלנו, שכל כך הרבה התפתחויות בהיסטוריה קורות, מול העיניים שלנו, מול העיניים שלנו, כל שנתיים קורה משהו. כן? מלחמה ותבוסה והצלחה וכיבוש ונסיגה וכל מיני דברים שכולם מדברים. וכולם מנתחים אותם בעיניים של פוליטיקאים. משמאל ניצח, הימין ניצח, הכוח האלקטורלי, החריזמטיות שלו. בסדר, זה יפה. אבל כשנלמד מהר"ל, אולי נלמד לקרוא את הדברים אחרת. אולי, בהרבה הרבה הרבה זהירות כמובן. כן? נגיד, דבר השם הוא זה. ואולי גם לא נבין. אולי נבין רק עוד 50 שנה את הפרשנות של האירועים של היום. אולי עוד 500 שנה, אני לא יודע. אבל ודאי שריבונו של עולם נמצא פה. זה קודם כל צריך להבין. זה שהיה הגירוש מסיני, ואחר כך מגוש קטיף, מה אתם חושבים שזה במקרה? היה איזשהו מלך כזה, העריץ כזה, שאמר, זה במקרה קרה? זה דבר השם. הוא מתגלה דרך התופעה הנוראה הזאת. זה נורא. נורא והיום, במבט זה, זה, זה איסור נורא מי שעשה את זה. זה סותר את התורה.
גם דרך בחירות בני אדם?
הכל. דרך האנושיות. נכון. דרך נבוכדנצר התגלה, ודרך קין והבל הוא התגלה. נכון? נכון? רבי עקיבא, היה לו עיניים כאלה. נכון? והתנאים שהיו איתו, קצת היו יותר גדולים מאיתנו, הם לא ראו בדרך השואה את מה שרבי עקיבא. צריך ללמוד את זה. לא כולם אותו אותו מדרגה. ההשגה, צריך לקנות את ההשגה הזאת, אבל קודם כל צריך לדעת שיש כזה דבר. זה החידוש היותר גדול. יש, ריבונו של עולם מדבר לא רק דרך הגמרא רש"י תוספות, שזה חוכמה אלוקית, כן, הכל אלוקות פה, גם דרך המציאויות הגשמיות, הנמוכות, המסובכות, המקולקלות, הכל דבר השם. זה לא אומר שמותרנו לקלקל את המציאות. טוב, אם רבנו שמתגלזר חלקו, אז נעזור לו קצת. נקלקל עוד, נקלקל שם, כן, עוד יותר. גבורה שבגבורות שמתגלזר. לך אסור לעשות את זה. כן? לך, אתה צריך לעשות בתיקון עולם המלכות שלך. בבחירה החופשית שלך. אבל אם קורה תופעה קלקולית כזאת, כן? תופעה, לא אדם פרטי, כן? תופעה, אז השאלה היא, מה רבנו שלה אומר פה? כן? וזה מה שהנביא אמר לעם. כן? הנביא ראה מציאות, והוא קרא את הקריאה האלוקית שמדברת בגרונו, מנסה להבין לעם מה אתם עושים. איפה אתם חיים? לטוב ולמותר. מפני ההבדל בין חכם לנביא. מפני ההבדל הזה, יקרא הנביא חוזה או רואה, מה שאין ככה חכם. לפיכך אי אפשר שיבוא כלל עניין עולם הבא והשרת הנפש בנבואה. כיוון שלא שייך בזה רואה או חוזה, כי דבר זה נבדל מן האדם, ולפי שהוא נבדל לגמרי מן האדם, לא טיפול הנבואה בו, כמו שאמרנו, שהנבואה צריך להידבקות מבחוץ, במה שהוא מתנבא אליו. דבר שבא אליי מבחוץ, ואני מכניס אותו פנימה. זה נביא.
לעולם שלי? לעולם
העולם. לעולם שלי. לעולם ההשגה שלי, לעולם החיות שלי. לעולם הנפש שלי, להידבקות. הידבקות זה תנועה חיה. זה לא רק מידע. מידע זה דבר קר. כן? אבל הידבקות זה חיות. לכך עולם הבא בשרת הנפש יתבהר יותר בחוכמה. בחוכמה כן מטפלים בזה. מושגים אליים כאלה, החוכמה מטפלת בהם. שהחכם משיג הדברים הנעלמים יותר ממה שיתבהר בנבואה. לכך חכם עדיף מנביא. מה שהוא יכול להשיג, דבר שאי אפשר בנבואה. שכוח הנבואה מדמה לחוש העין המקבל מוחשב מבחוץ. ואיך אפשר להיות נכתב בתורה עניין עולם הבא שאין זה מעניין הנבואה? כי מי שידע חילוק אשר יש בין החכם ובין הנביא, ידע כי אי אפשר דבר זה, כי הנביאים הם מתדבקים, זה היתרון שלהם, הם מתדבקים, ולכן הם לא מדברים, מדברים נבדלים מהנביא, והיתרון של החכם שברים דברים נעלים, אבל החיסרון של החכם שהוא לא מדבק בדבר. שהם ידמים לה. ברור. חברו וחברים, כל הנביאים לא נבואו ללמוד את המשיח. עולם הבא, אין לו רעת על הגבי זה גבי.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.